מה נשמע?
מה שלומך, ידידי?
טוב, טוב. איך אתה?
סביר מאוד, כן.
כן, בסדר.
וולקאם לעוד פרק של...
מה יש בזה?
אתה.
אלעד יצחקיאן.
אני קובי מלמד.
ויש לנו פה חוקי פורמט לדבר הזה.
בבקשה.
שהם הולכים ככה, קובי מביא סיפור אמיתי לחלוטין שקרה במציאות, אך נשמע מופרך. אני לא מכיר את הסיפור ושומע אותו יחד איתכם בפעם הראשונה. אנחנו לא עורכים שום דבר ועושים את הכל בטייק אחד. בואו נשים איזה כמה צלילים, תרגיש בנוח ו... היידה.
מוסיקה בבקשה. מה שלומו?
טוב, טוב, פחד אלוהים משמור.
פחד אלוהים משמור. בסדר גמור.
אם אפילו אתה מכיר את השיר הזה, זה באמת אומר הכל.
לא, שמע, יש לי פער גדול מ-2003 עד ממש לא מזמן, ומאז שאני עובד בערוץ רלוונט, אני קצת יותר מחויב להיות צעיר והיפ.
תוסס.
תוסס, ועכשווי.
נראה לי כמו מישהו שעובד בסביבה צעירה ודינמית.
זה נכון, אנחנו כולנו משפחה.
אתה כל הזמן משתנה, כל הזמן צריך להשתנות, כל הזמן.
כן, כשהסיפור משתנה, גם אתה צריך להשתנות יחד איתו. יפה. וזה המקום להזכיר, אם אתם רק מאזינים לנו, אז... אחלה, אבל אפשר גם לראות את היופי יופי הזה. הורידו את אפליקציית רלוונט בכל חנויות האפליקציות הקרובות לביתכם, או פשוט כנסו לאתר relevant.co.il, ואפשר לצפות בנו שם, ואפשר לראות איך הדובי החמוד הקטן הקנדי הזה.
זה הערך המוסף שאנחנו מביאים בווידאו. אם אתה שואל אותי, זה מתנקז לדובי הזה.
ממש ככה, תראה זה מתוק הוא. איזה יופי.
אחרי זה שואלים למה אין לנו תוכנית טלוויזיה. בכל מקרה, מה, בוא נשמע לאן אתה לוקח אותנו היום.
להתחיל לרוץ אתה אומר?
אני חושב שכן, אתה ככה אמנם בשמירה אדוקה על חוקי הפורמט, לא אומר מה, אבל לפעמים אתה זורק לי כזה, היום זה יהיה ארוך יותר, היום זה יהיה קצר יותר, והיום אמרת שזה יהיה ארוך יותר.
נכון.
אז בוא...
יש פה סיפור, סיפור.
Without further ado, אה?
בסדר גמור. רפאל מיניקיאלו.
אה,
נולד ב-1 בנובמבר 1949 במליטו אירפינו, איטליה.
מליטו, אני לא יודע בכלל לשים איפה זה, איפה זה
כנל,
נמצא
איטליה. זה בערך שעה וחצי נסיעה מנפולי.
לאיזה כיוון?
לכיוון מזרח מנפולי. אז כאילו...
זה דרום מזרח אז.
דרום איטליה כזה. כן. טוב, המצב הכלכלי באיטליה אחרי מלחמת העולם השנייה, כמובן.
לא טוב.
על הפנים. משפחת מיניקיאלו הייתה...
מיניקיאלו.
כן, הייתה ענייה מאוד, זה יהיה כיף, זה יהיה... איפה מדיבור?
איצה מי!
באוגוסט 1962, האזור חווה 3 רעידות אדמה.
ביום. לא ביום.
לא רחוק. הנזק היה עצום, בערך 16,000 תושבים איבדו את הבית. ביניהם משפחת מיניקיאלו, שאיבדה גם את כל הרכוש שהיה בבית מן הסתם. רפאל סיפר מאוחר יותר, אף אחד מהרשויות לא בא לעזור לנו.
ככה.
חוויה טובה לילד בגיל 12-13 כזה.
כן, להכיר את ה... אתה יודע, להכיר את המציאות כמו שהיא.
בדיוק, להבין איך העולם עובד. עכשיו, בגיל 14, רפאל ומשפחת מיניקיאלו, אז...
רפאל?
רפאל.
אוקיי.
יחד עם משפחת מיניקיאלו, עזבו את איטליה ועברו לסיאטל, וושינגטון.
מה?
כן.
מה... מעבר חד, הייתי אומר. דווקא לסיאטל גם.
כן, לא מצאתי למה.
זה לא כזה, היית אומר, הם הגיעו, טוב, נעצרו בניו יורק, ובבוסטון כזה...
גם תהיה איטלקים, כאילו תחיו את הקלישה רגע, ותגיעו לניו יורק, וזהו, היי, I'm walking here, או משהו כזה.
בדיוק, תחברו לסופרנוס, לא יודע.
כן, לא הבנתי למה זה הגיע ישר לסיאטל, זה רחוק גם.
כן, מה כשאתה חושב על סיאטל, מה עולה לך לראש?
הסופרסוניקס.
נכון, זה הדבר הראשון שעולה לראש.
הסיאטל סי-הוקס.
גרנג' יגיע מתישהו?
בוודאי, ברור, בטח. כאילו, על קריס קורנל, ספציפית.
ספציפית, וואו, קודר.
כן.
בסדר.
נכון.
לא, כמה סיפורים קודרים שם.
כן, שום דבר בעיר הזאת לא נגמר טוב. והיה Who's Line Is It Anyway, אני חושב שריין סטיילס מסיאטל.
בטוח זה ריין סטיילס, לא משנה מה אתה הולך להגיד.
אני די בטוח שהוא מסיאטל. והייתה לו איזו בדיחה חוזרת שם של כזה, I'm gonna stick it up where the sun don't shine. Seattle, Washington. כאילו כזה.
וואו. קשוח.
כן. אז בתיכון כולם צחקו על המבטא של רפאלה, אז הוא נהיה מאוד ביישן ומופנם. מעט החברים שהיו לו אמרו שהוא נער מאוד עקשן, ותמיד כזה מתאבד על משימות כזה, כאילו יש לו משהו שהוא רוצה לעשות, הוא כאילו בטירוף עליו. עכשיו איפשהו בתקופה הזו ההורים שלו התגרשו, אבא חלה בסרטן וחזר הביתה לאיטליה.
ככה.
נעלם. עכשיו, הם עדיין בקשר, כאילו, הכל סבבה, כן? והוא כזה, ורפאלה נורא דואג לאבא שלו, וכזה, מה, תהיה ברים.
פאפי.
שולח לו מכתבים, פאפי די פופי. בגיל 17, רפאלה עזב את התיכון, ובעצם נשבר לו החלום שהוא נורא רצה. הוא מגיל אפס, הוא נורא רצה להיות טייס, כאילו, במטוסי נוסעים.
אוקיי.
Okay. מאוד רצה. אבל אתה חייב תעודת בגרות. כאילו, אתה חייב לסיים תיכון.
חייב לסיים תיכון?
בארצות הברית, מסתבר שזו אחת הדרישות.
בסדר.
אז לא יצא.
לא הסתייע.
כן. אז הוא עשה מה שכל תיכוניסט אמריקאי עושה כשהוא מאבד את החלום ואין לו עתיד.
נסע ללוס אנג'לס.
התגייס למרינס.
אוקיי. זו האופציה השנייה. כן.
וכאילו, הוא היה מאוד פטריוט כזה, היה מאוד גאה בזה שהוא עכשיו חי באמריקה, וכאילו, עזב, וכאילו, החלום האמריקאי וזה, הוא נורא אהב את זה, והוא נורא רצה להילחם בווייטנאם, שזה עדיין קורה, והוא גם חשב שזה יעזור לו להשיג תעודת זהות אמריקאית.
כאילו, הוא יכל להתגייס למרינז, אין בעיה, לא משנה שהוא
לא... כן, אתה כאילו מתנדב.
שהוא לא אזרח אפילו.
כן, אתה מתנדב לצבא האמריקאי, ואז כאילו, הם כל כך יעריכו את מה שאני עושה, שהם ייתנו לי תעודת זהות.
לא?
זה לא באמת עובד ככה, אבל בסדר. המפקדים שלו בבסיס בקליפורניה, מאוד התרשמו מאיך שהוא מפרק ומרכיב נשקים, כאילו, ממש בקלות. היה לו ניסיון טכני, הוא היה כאילו הולך לכזה אוטושופ.
אוטושופ?
כאילו, אתה יודע, אלה מוסכים כזה שמלמדים אותך כזה לפרק ולהרגיב מנועים וזה, אז הוא כאילו מאוד, יש לו חוש טכני. רפאלה...
הוא לא מאבד את הפין פציל.
או.
פין שבת, יש אמרו.
יפה. וואו, נכון. בסדר גמור. רפאלה הגיע לווייטנאם באמצע דצמבר 1967, זה כאילו חודש אחרי שיש לו יום הולדת 18,
זמן טוב.
נוסע לווייטנאם להילחם, חברים שלו נהרגים מסביבו, הוא איכשהו מסתדר, הוא אפילו הציל כמה חיילים ממצבים מסוכנים, מה שכמובן זיקה אותו ב...
באיתור הגבוה ביותר, איתור העוז.
כן, קיבל איזשהו איתור כבוד.
כן.
בזמן שהוא...
הם ימצאו, נכון, את הדרך, את השיטת הייצוג, שבה זה יהיה האיתור הגבוה
כן,
ביותר.
כן, זה האיתור הגבוה ביותר שקיבל מישהו מהמחלקה הזאת בווייטנאם, או כל מיני...
כן, כאלה. שלא היה אזרח ארצות הברית.
בדיוק.
באותה שנה.
כן. עכשיו, בזמן שהוא שם בווייטנאם, הוא מנסה לחסוך כסף. הוא הפקיד 800 דולר בחשבון, יש כזה חשבונות חיסכון מיוחדים כאלה של המרינז, אז הוא כאילו שולח לשם כזה 800 דולר במזומן, בכסף של היום זה בערך 7,500 דולר. נחמד מאוד בשביל כזה בן של מאגרים, משפחה ענייה וזה, אחלה. עכשיו בינתיים, רפאלה פיתח שנאה עזה למפקדים שלו, הממונים עליו.
רילייטבל.
בסדר, אני אצטט. מפקדי המחלקה שלי חושבים עליי כעל בשר תותחים. הם תמיד שולחים אותי ראשון כדי לוודא שאין מוקשים. הם תמיד אומרים, תשלחו את הוואפ. וופ זה כינוי גנאי כזה למאגרים איטלקים.
אשכרה.
כן.
זה זמנים אחרים, יעקב.
כן, אבל היי, זה חוזר עכשיו. ב-1969, אחרי שנה וקצת בווייטנאם, רפאל חזר לבסיס בקליפורניה, אחרי, כאילו, זה לא מעט זמן בווייטנאם, והוא כן. חוזר, והוא לא ממש מסתדר, נגיד את זה ככה, כאילו, התקופה הזאת השפיעה עליו, בוא
כן,
נגיד.
כן, כן.
אחד החברים שלו למחלקה סיפר, יש פה הרבה אנשים מבולבלים וחולים. רפאלה במצב קשה, כולנו חזרנו בווייטנאם מבולבלים מאוד.
מבולבלים.
כן, זו דרך מאוד יפה להגיד.
פוסט-טראומטי.
כן. מאוחר יותר רוב החיילים במחלקה הובחנו בפוסט-טראומה כלשהי. עכשיו, רפאלה, בבסיס, חזרה בארצות הברית, הוא בודק את חשבון החיסכון שלו, והוא רואה שם רק 600 דולר. נעלמו 200 דולר.
עמלה.
אז הוא לא מבין מה קורה, והוא מנסה כאילו להתלונן, עמלה זה, וואו, זה חתיכת עמלה. הוא מנסה להתלונן כאילו לאחראים, המפקדים שלו, והאנשים שאחראים על החסכונות, וזה כאילו פשוט מנסה להתלונן לכל מי שיכול להקשיב, כולם מנפנפים אותו. אף אחד לא רוצה לדבר איתו על זה. והוא סיפר מאוחר יותר, עשיתי את מה שנדרש ממני ב-13 החודשים שלי במלחמה, אבל לא קיבלתי שום כבוד בחזרה.
נשמע טיפוסי.
כן.
כן.
כמו משהו שמדינה תעשה ללוחמים.
כן.
הוא איבד את האמון שלו באמריקה ובצבא האמריקאי, והוא התחיל לשתות הרבה, הוא עדיין כאילו בבסיס.
עדיין נשמע כמו סיפור של וטרן ממוצע.
נכון. הוא מתחיל לשתות באמת הרבה, ולילה אחד הוא השתקר מאוד, והוא החליט שהוא צריך את ה-200 דולר האלה חזרה. אז הוא החליט לפרוץ לשקם, כאילו, זה לא שקם, אבל המקביל של השקם, החליט לפרוץ לחנות, כאילו, ולגנוב מהקופה 200 דולר, ואם הוא לא מצליח להיכנס לקופה, אז הוא פשוט יגנוב סכום שווה, כאילו, במוצרים, מוצרים שווי ערך לזה. אז הוא פרץ לחנות, וכל הדרך הוא שותה, וכשהוא שם הוא גם שותה וזה, והוא כזה, אני אתפוס איזו תנומה קטנה. אז הוא פשוט נשכב על הרצפה כאילו בחנות ונרדם.
זה וואו, זה הכי משהו שרואים בתוכניות של הפושעים הטיפשים בעולם כאלה.
אז הוא ישן, ובבוקר מצאו אותו שם על הרצפה של החנות, ישן, ואוקיי, נותנים לו ריתוק,
כן.
והוא מחכה למשפט שבו הוא צפוי לקבל משהו כמו חצי שנה בכלא צבאי.
כלא.
חצי שנה.
כן.
יום לפני המשפט שלו, ה-31 באוקטובר 1969, שזה ליל כל הקדושים כמובן.
ברור.
רפאל ברח מהבסיס. הוא לקח איתו רובה סיני שהוא מצא.
רובה סיני?
כן, שהוא מצא בווייטנאם.
אוקיי.
שלקח את זה כפרס, כנראה אחרי שהוא הרג איזה מקומי.
כן, אנחנו יודעים. ככה זה.
אז הוא לוקח איתו את הרובה הזה, כאילו מפורק, באיזה טיוב כזה, באיזה קארטבורד טיוב כזה, גליל קרטון, והוא נסע ישר לשדה התעופה LAX, והוא קנה כרטיס טיסה של חברת TWA, עליה שלום.
כן.
טיסה מלוס אנג'לס לסן פרנסיסקו, תמורת 15.5 דולר.
כלכלי.
כן. והרובה עליו. מפורק בקרטון, אבל כן. הרובה עליו. ו-240 כדורים.
ואף אחד לא תפס אותו.
ומדים של המרינס, שהוא לובש.
אוקיי.
והכל סבבה.
הכל סבבה.
כן.
כן.
לוקח את זה איתו בקריון.
אמריקה.
זה ה-60s.
כן. טכנית, כן.
בתקופה הזאת כמעט ולא הייתה הבטחה. בשדות תעופה. חברות התעופה בעצם נלחמו נגד הקטע הזה של ההבטחה, כי הם אמרו, אנחנו לא רוצים להרוס לאנשים את חוויית הטיסה.
כן.
אז לא צריך הבטחה.
בסדר, השיקול הרגיל של כזה כיף מול בטיחות, או כסף מול בטיחות, שזה בשבילם אותו דבר.
וסתם נתון לא קשור, בשנת 1969, בממוצע, כל 6 ימים בארצות הברית היה אירוע של חטיפת מטוס.
כל 6 ימים?
כן.
וואו, מה זה טרלול.
סתם, כאילו, אתה יודע.
כן. זה אבא לי,
זה משוגע.
כן.
זה המון. בשעה 1 בלילה, רפאל עלה על המטוס. עכשיו, הטיסה הזאת די ריקה. זה מטוס של איזה 170 מקומות, ויש שם 39 נוסעים. במטוס.
Okay.
עכשיו, אני חייב לשאול, למה קוראים לזה נוסעים במטוס?
ולא טסים?
כן, כאילו, המטוס לא נוסע, הוא נוסע ממש טיפה, כאילו,
נכון.
בדרך, בהתחלה ובסוף, אבל כאילו, הוא טס. למה זה לא טסים?
זה עוד נקרא מטוס נוסעים.
כן.
כאילו, מה...
למה לא מכונית שטים?
מה, נגעת פה בנקודה, נקודה באמת שלא חשבתי עליה.
למה?
אנחנו לא נוסעים לשום מקום. למרות שאתה יכול להגיד, כן, אני נוסע השבוע הבא לאיטליה.
אתה יכול להגיד. המינוח הנכון יהיה שאתה טס.
כן. כן.
למה?
האם באנגלית, כשאתה אומר passenger,
passenger זה כאילו...
זה יותר, זה לא אומר שאתה...
זה לא מצהיר על אופן הנסיעה.
נכון.
זה פשוט אומר שאתה בדרך.
כן.
לאן שהוא.
והיינו צריכים לתרגם, ואין לנו מילה לזה.
כן.
נראה לי.
עוברים ושווים.
אז יצא נוסעים.
זה הטריד אותי במהלך התרחים, ממש כתבתי את זה בצד. עכשיו, הצוות בטיסה, יש שם שלושה טייסים, כאילו שני טייסים וכזה מהנדס טיסה, או מה שזה לא יהיה. אז יש שם שלושה טייסים וארבע דיילות צעירות. עכשיו, לפני שהטיסה התחילה, הטייס, קוראים לו דונלד קוק, הוא אמר לצוות, חבר'ה, יש חוק חדש. אתם לא יכולים לדפוק יותר על הדלת של תא הטייס, אני לא פותח. חוק חדש שהגדירו לנו, חייבים צלצל פה בפעמון בשביל להיכנס.
מה זה משנה?
חוק חדש.
מה הוא מבשל שם, דונלד קוק?
יפה.
חוק חדש.
עכשיו, הדיילת הראשית, קוראים לה שרלין דל מונקו.
כן.
היא ראתה את רפאלה, והיא תיארה אותו מאוחר יותר, בחור צעיר, חתיך, שזוף, עם מדי מרינז, אבל הוא היה נראה די לחוץ.
בסדר.
היא ראתה את צינור הקרטון הזה שיוצא לו מהתיק, ממש כאילו בולט החוצה כן. מהתיק שלו, והיא שאלה את הדיילות האחרות, תגידו, מישהי מכן שאלה את הבחור מה יש שם,
מה הסיפור
של הדבר הזה, והדיילות אמרו, כן, שאלנו אותו, והוא אמר שיש שם חכת דייג.
יפה, הנה, אתה רואה, יש הבטחה.
שאלנו אותו,
כן.
והוא אמר.
כן.
זה נהדר.
זה מבוסס אמון.
עכשיו...
בלי אמון מה אנחנו.
זה נכון. מה זה אומר עלינו כחברה? עכשיו, בין הנושאים בטיסה, היו חברי להקת הרוק, הרפרס ביזאר.
לא יכול להגיד שאני מכיר.
גם אני לא הכרתי. שזה כמו, יש מגזין מפורסם, הרפרס בזאר, וזה משחק מילים, זה ביזאר.
אוקיי.
חבר הלהקה, טד טמפלמן, הפך מאוחר יותר למפיק מוזיקלי מאוד מצליח. הוא עבד על אלבומים, הוא כאילו הפיק אלבומים של ון היילן, אריק קלפטון, אירו סמית, הדובי ברדרס, וגם חבר טוב שלנו, ון מוריסון.
אשכרה.
עשו כמה אלבומים
ביחד. אני רוצה להתעכב על הדובי ברדרס.
כן.
מה זה?
Listen to the music. מכיר את זה?
לא, אני ציפיתי כזה שזה יהיה שיר של דובים.
זה, הנה,
כזה.
הדובי ברדרס הם חלוצים של ז'אנר מוזיקלי שזכה לכינוי או דאד רוק,
כן.
או יאט רוק, כאילו רוק יחטות.
רוק יחטות?
כן, של כזה יפים לבנים כאלה ששומעים את זה ביחטה שלנו.
כן, הבנתי אותך. זה כאילו, אם אתה ברגע ששם את זה ליד כזה גראז' רוק, אז זה כאילו ממחיש לך בדיוק את המרחק.
בדיוק.
של מי עושה אותו בעצם.
עכשיו.
יאט רוק.
עכשיו, ללהקת הרפרס ביזאר, לא באמת היו להם להיטים גדולים, היה להם מין חצי להיט כזה ב-1967, הוא הגיע למקום 13 במצעד האמריקאי. כמעט כל השירים שהם הוציאו זה קאברים.
היית אומר שבארץ סינרגיה זה להקה שתענה פחות או יותר על ה...
סינרגיה לדעתי טיפה יותר, אני חושב שהם היו...
המוזיקה שהם עשו היא אחרת, אבל הם כאילו הייטקיסטים שהחליטו... פתאום עכשיו אנחנו מוזיקאים.
בקטע הזה של היאכט רוק, אתה אומר, מעניין.
זה לא תופעה שקרתה הרבה והצליחה בארץ, נגיד ככה.
אני חושב שזו הקבלה מעניינת, יכול להיות.
תראי זה אני.
אז אני רוצה להשמיע לך את החצי להיט שהיה להם, זה קאבר שלהם לשיר של סיימון אנד גארפונקל, קוראים לו The 59th Street Bridge Song, בסוגריים, Feeling Groovy. מכיר את זה?
לא.
אחלה שיר, אני מכיר את המקור, לא הכרתי את הגרסה הזאת. הנה, בוא תשמע. Slow down, you move too fast. Morning last, just kicking down the cobblestones, looking for fun. זה חמוד,
זה מאוד חמוד.
עליז גליל.
Feeling groovy,
רק רציתי שתקבל טעימה מהדבר הזה.
אני לא בטוח לאן זה, כאילו, מה האווירה הנכונה להשמיע בת השיר הזה. דמיין אולי איזה מסעדה מנומנמת כזו, שמנגנים בו את זה ברקע, אבל לא מישהו שהיה שומע את זה להנעתו
ככה. כן, זה מכונה סנשיין פופ.
כזה, כן, נכון.
קליל מאוד במקומות שהם כזה רוצים לשמור על אווירה רגועה. אולי בכזה משרד של, כאילו, חדר המתנה של שיננית, כזה.
איפה אתה מרגיש יותר גרובי מאשר חדר המתנה לשיננית? ברור.
עכשיו, המטוס המריא ב-1:30 בלילה. חברי הרפרס ביזאר הדליקו סיגריה, כי מותר.
בטח. זה ה-60s.
בדיוק. בינתיים, רפאל הזמין שתי מנות של וויסקי קנדיאן קלאב, ומוריד אותן ממש מהר. כל סבבה. ואז הוא הלך עם התיק שלו לשירותים. ושם הוא הרכיב מחדש את הרובה שלו.
אה, זה לא חכה? דאם.
בערך ב-1:45, הוא יצא מהשירותים עם הרובה ביד, והוא מכוון אותו על הדיילת הראשית, שרלין דל מוניקו, והדיילת השנייה שעומדת שם איתה, קוראים לה טרייסי קולמן. מכוון על שתיהן. שרלין הייתה מאוד רגועה, והיא פשוט מסתכלת
עליו. ברור, זה כל 6 ימים קורה לה, זה לא... אין למה להתרגש מזה עכשיו.
והיא מסתכלת עליו, היא כזה, היי, אתה לא אמור להיות עם זה.
הבחנה טובה.
אז רפאל הושיט יד לשרלין, ומגיש לה כדור. קליה.
קליה. יש לו הרבה, הוא לא צריך, לא צריך גם את זה.
נותן לה את זה, וכזה צועד איתן, השירותים כאילו בגב המטוס, וצועדים קדימה לכיוון תא הטייס. בשלב הזה חברי הרפרס ביזאר רואים את זה, והמטופף שואל אותם בשקט כזה, זה באמת קורה עכשיו? על המטוס היה גם טייס אחד לא בתפקיד, שסתם כאילו, אחד מהנושאים, או הטסים.
כן.
והוא נעמד כדי להתעמת עם רפאלה, ורפאלה צעק על שרלין שצועדת לפניו, והוא צועק לה כזה, הולט!
הולט? כאילו שהיא בצבא.
כן.
כן.
והיא שומעת את זה, והיא כזה, וואו, אוקיי, הוא חייל. בדוק חייל.
כן, הוא היה במדים, לא?
היה במדים, כן, אבל אתה יודע, אנשים יכולים להשיג מדים.
אולי זה סתם ווירדו.
אני שנים היו לי מכנסיים של המרינז, שלקחתי אחרי שירותי בכלא 4.
מכנסי חבושים.
בדיוק. שזה מכנסי מרינז.
כן.
אבל כן, שנים היה לי את זה, אז כאילו, אתה יכול להשיג מדים של המרינז, אבל ברגע שהוא צועק את זה וזה, היא כאילו,
הוא חייל הבחור הזה.
אני מבינה את הסיטואציה. ורפאלה אמר לטייס, בוא נתרגע, תשב. והוא כזה, אוקיי.
שב.
יושב, וממשיכים כאילו ללכת לכיוון תא הטייס. בדרך, שרלין וטרייסי רואות את שתי הדיילות האחרות, שהן יושבות שם כזה בחדר צדדי, אתה יודע, בדרך כלל עושות משמרות כזה. אז הן מסבירות להן כזה ברגוע מה קורה, תמשיכו לשבת, הכל בסדר. והן ממשיכות עם רפאלה לתא הטייס, ואז לפני שהם מגיעים לשם, שרלין מסבירה לו, שמה... יש לנו חוק חדש. אל תדפוק בדלת.
כן, זה מה שחשוב עכשיו.
אתה חייב לצלצל בפעמון אם אתה רוצה שהוא יפתח לך.
כן.
ורפאל חושב שהיא עובדת עליו, שזה תרגיל, שזה מדליק את ההבטחה או משהו כזה, והוא אומר לה, תדפקי בדלת. והיא כזה מנסה להסביר לו, שמע, אני לא יכולה, זה לא יעזור, לא יפתחו, תדפקי בדלת. ממשיך להתעקש איתה עד שהיא דופקת בדלת, והטייס כאילו פותח... את הדלת כזה בעצבים כזה, אמרתי לכם לא זה.
יש לנו חוקים, גד דמת.
ואז הוא רואה את הרובה, ושרלין כאילו מסבירה לצוות מה קורה, מסבירה כזה ברגוע, ורפאלה נכנס לתא הטייס, ומכוון את הרובה שלו על שלושת הטייסים, והם גם ישר כזה מבינים אוטומטית.
היי, הוא חייל.
כן, כן, הוא כאילו כנראה עושה את זה בצורה מקצועית, שנראית רצינית כזה, רואים שיש לו הכשרה, אז מבינים שהוא חייל, והוא אומר, חבר'ה, קחו את המטוס לניו יורק.
זהו.
עכשיו, הצוות מבולבל, כי בדרך כלל מה שהיה קורה באותה תקופה בחטיפות מטוס, זה שהחוטפים היו דורשים לקחת את המטוס לקובה. בתקופה הזאת יש מן הסתם המון שנאה בין ארצות הברית לקובה, וקובה הייתה בעצם סוג של מקלט מדיני לכל מיני פליטים פוליטיים מארצות הברית, נגיד חבר'ה מהפנתרים השחורים, היו כמה שחטפו מטוסים ולקחו אותם לקובה כדי לברוח כאילו מהממשל האמריקאי, או אתה יודע, סתם עבריינים שברחו כאילו, ואין הסכם הסגרה מן הסתם לקובה לארצות הברית, אז הם פשוט בורחים לשם. באותה תקופה, החטיפות האלה לקובה זה משהו שהיה קורה המון. אשכרה יש ערך בוויקיפדיה שנקרא רשימה של חטיפות מטוס מארצות הברית לקובה, באנגלית אבל, וזה ארוך בטירוף. אתה רואה כאילו 1968, הרמה, 1969,
ממש מלא. תסמונת שרבים לקובה.
וואו! וואו!
סליחה ממי שצריך לבקש סליחה.
וואו, לא צריך, זה מושלם. מושלם, אפס הערות, כל הכבוד. גם התסמונת, זה נשמע כזאת כמו טיסה.
כן, יש שם, יש שם משהו.
מושלם. עכשיו, פידל קסטרו היה כאילו נורא מבסוט מהסיפור הזה.
נגיד את פידל קסטרו. קובה שלו עם הסיגר כזה. סי, סי.
ממש, קראתי איזה סיפור אחר על איזה חטיפת מטוס, שזה היה כאילו, אם אני זוכר נכון, זה היה כאילו ה-747 הראשון שמגיע לקובה, והוא כזה נורא מתלהב, הוא כזה מגיע במיוחד לשדה התעופה כדי לפגוש את המטוס כשהם מגיעים, והוא כזה, רגע, אבל המסלול אצלנו נורא צר וקצר, המטוס יצליח להמריא פה, הוא כאילו ממש הביע חשש,
וואלה,
שיצליח להמריא חזרה, והטייס כזה, לא, לא, הכל בסדר, זה ימריא, הכל טוב.
אנחנו לא פירי אדם פה, אנחנו רוצים כאילו, אמנם חטפתם פה מטוס, אבל בואו נעשה את זה מסודר.
עכשיו, קסטרו באמת היה מבסוט מהסיפור, כי זה, קודם כל זה סימבולי, שאנשים כאילו בורחים מארצות הברית לקובה, זה כאילו אומר משהו מבחינתו, והוא גם היה דורש כסף, אתה יודע, מלא מטוסים מגיעים לפה, ואין שום סיבה שאני אשחרר את הדבר הזה, כי זה שלי.
כן.
אז הוא היה דורש מלא כסף מחברות התעופה, בשביל לאפשר להם כאילו לקחת את המטוס חזרה. אז קובה כאילו עושה מלא כסף על הדבר הזה. וזה היה כל כך נפוץ, שחברות תעופה באיזשהו שלב פשוט התחילו לתת לטייסים מפות של האזור, לפני טיסות, כאילו קחו מפה של קובה והסביבה.
השכרה.
ומילון, כאילו של אנגלית ספרדית עם משפטים שימושיים.
זה לא יאמן שהם יעשו את הכלום הזה ולא פשוט יאבדחו את הטיסות.
כן. ולדיילות היה תדריך מאוד מאוד חשוב.
כן.
אל תתאהבו בחוטפים.
מה?
כן.
זה היה חלק מהתדריך?
זה היה הדבר הכי חשוב בתדריך.
אל תתאהבו בחוטפים.
אל תתאהבו בחוטפים. אנחנו יודעים, אתן כאילו, יש לכן נטייה להתאהב בגבר סמכותי, וזה, אתן נשים בסך הכל. אתן לא יודעות הרבה.
מה לזה?
אז שלא תתאהבו לי פה בחטופים. בחוטפים. סבבה?
לא יאמן.
עכשיו, אז הטייס דונלד קוק עולה במערכת הקריזה, והוא אומר לנוסעים במטוס, גבירותיי ורבותיי, יש איתנו כאן בחור צעיר ולחוץ מאוד, ואנחנו הולכים לקחת אותו לאן שהוא רוצה.
בסדר?
בינתיים, חברי הרפרס ביזאר יושבים שם מאחורה במטוס, והם כזה מנסים לנחש לאן המטוס הולך. עוד לא אמרו להם.
עוד לא
אמרו. מנסים לנחש וכזה, וואי, מה אם ניסע להונג קונג? או, זה יהיה מדהים, כאילו. כל זה.
הם כאילו נהנים מהחוויה.
כן. אבל רפאלה התעקש, ניו יורק. אנחנו עושים לנו.
שאלו אותו ניו יורק, אמר ניו יורק, ניו יורק.
בסדר גמור. פעם אחת נפלט לו אבל, שהוא רוצה להגיע לרומא, ואז הוא מיד תיקן כזה ניו יורק.
מה זאת אומרת? הוא לא בא עם התור, זה לא היה מתוכנן הרי.
שאלה טוב, אני חושב שזה כן היה...
כן.
קצת מתוכנן, אתה יודע, הוא כזה התבשל עם זה בבסיס, בריתוק, עומדים לקחת אותו, זה היה לו זמן כאילו לחשוב על זה קצת. עכשיו, הבעיה היא שהמטוס היה אמור לעשות טיסה מאוד קצרה.
דלק.
מלוס אנג'לס לסן פרנסיסקו. אז באמת, אין להם מספיק דלק. רפאלה והטייס קוק התווכחו על זה קצת, ובסוף רפאלה הסכים לעשות עצירה בדנבר בשביל לתדלק, ואז להמשיך כאילו לניו יורק. עכשיו, דונלד קוק הלך לדבר עם הנוסעים שוב, הוא אומר, חבר'ה, אם היו לכם תוכניות בסן פרנסיסקו, אל תבנו על זה. אתם נוסעים לניו יורק סיטי.
וואו. ובינתיים בחבר'ה של ההרפר זה ביזר, הם כזה, תביא את הכסף, הפסדת בהתערבות, וזה כאילו מישהו שם סופר דולרים.
עם סיגר. עם סיגר.
והכובע הזה של הבוקי.
כן, מה?
למה?
למה תמיד יש לזה מין גם את הירוק הזה?
מצחייה הירוקה הזו.
כן, מאוד מטופש. אז המטוס נוחת בדנבר, ואחרי הנחיתה, רפאל נותן הוראה לחבות את כל האורות בשדה התעופה שם, עדיין לילה. ובינתיים התחילו לתדלק את המטוס, אנשי הצוות אמרו לרפאל שכדאי לו לשחרר את הנוסעים, כי זה אקסטרה משקל. לא יודע, חבל על הדלק, זה בלגן. אז הוא כזה, אוקיי, בוא נשחרר את הנוסעים. והוא הסכים גם לשחרר 3 מתוך 4 הדיילות. הוא רוצה שאחת מהן תהיה שם, ואז הן מתחילות לדון, כאילו מי זאת תהיה.
הוא שיר את שרלין?
הוא רצה להשאיר את שרלין, אבל הדיילת טרייסי קולמן דווקא ביקשה להישאר, כי יש לה בן זוג בניו יורק, והיא כזה תנצל את ההזדמנות לבקר אותו.
כולם כאילו מבסוטים מהאירוע.
כן, הכל ממש רגוע, זה כזה, כן, זה קורה כל הזמן, בדרך כלל כמעט תמיד חטיפות המטוס בתקופה הזאת, כזה מסתיימות בסבבה.
כן.
הכל רגוע, כאילו מישהו שולף אקדח רובה וזה, אבל כאילו אנשים לא נפגעים.
דיילות כזה ביניהם, טוב, תנו לטרייסי, זו החטיפה הראשונה שלה.
היא בת 21, כאילו.
כן, תנו לה.
אז הנוסעים ירדו מהמטוס, כמה דקות אחרי זה, הטייס ההוא שקם וניסה להתעמת איתו, הטייס פתאום חוזר. הוא חוזר למטוס והוא כזה, שומע, אני רוצה להיכנס חזרה, שכחתי את תחפושת ההלווין שקניתי.
אשכרה.
רוצה לקחת את זה. אוקיי, רפאל המסכים כזה, הבחור נכנס, לוקח את התחפושת, תודה רבה, הולך.
מוזר מאוד.
חטיפת מטוס.
כן.
עכשיו, ברגע שהנוסעים ירדו מהמטוס, ישר לוקחים אותם לדבר עם סוכני FBI, כזה שמתחקרים אותם, כזה מה הסיפור. כן. חוץ מחברי הרפרס ביזר, שהם יורדים מהמטוס, דבר ראשון שהם מבקשים זה להתקשר למנהל שלהם.
אוקיי.
3 בלילה, כאילו. מתקשרים למנהל, מסיימים את השיחה, הולכים לדבר עם ה-FBI. כשהם יוצאים מהשיחה עם ה-FBI, מלא עיתונאים וצלמים מחכים להם שם בחוץ. מלא. המנהל כאילו הקפיץ את התקשורת כאילו כן. לשם. וחבר הלהקה דיק סקופטון,
דיק סקופטון,
סיפר מאוחר יותר בראיון, כן. החטיפה הזאת הייתה היחס הכי טוב שהיה לנו בפער.
אתה מכיר את הסיפור על טרוויס ברקר והמטוס? שהוא שרד התרסקות מטוס, שלא כולם שרדו.
כן.
אומנם מטוס קל, אני חושב, אבל כאילו זה איזשהו סיפור, סיפור שהולך איתו.
כן, ו...
טרוויס ברקר, אני רק אגיד, תופף של בלינק 182.
ושל בוקסקאר רייסר.
בוקסקאר רייסר, הוא גם מוכר בדרך הקרדשיאן, זה אשתו.
הוא גם עשה מלא דברים, כאילו, מלא דברים. בפאנק, וזה גם לפני בלינק.
כן, הוא לא היה, הוא לא פאונדינג ממבר שם, בדעתי.
הוא עשה באמת מלא דברים. עכשיו, אז הלהקה, הרפרס ביזר, מיד אחרי האירוע הזה, כאילו פתאום הם כזה מופיעים במלא תוכניות טלוויזיה ורדיו וזה, כאילו פתאום נהיה דבר. בזכות הסיפור הזה. בזכות. כן, בזכות הסיפור הזה. עכשיו, אז המטוס ממריא מדנבר לניו יורק, עם רפאלה, 3 הטייסים, והדיילת טרייסי. עכשיו, דונלד קוק סיפר, הייתה לנו שיחה ארוכה ונעימה, הוא היה די רגוע.
צ'יל.
כן. הם הסכימו מראש לא לדבר על פוליטיקה ודת, כדי לא...
שלא, כן. שלא יתעצבן.
בדיוק. עכשיו, רפאלה אמר שניו יורק זה לא היעד הסופי.
וואו.
ושוב, אנשי הצוות כזה, טוב, אחרי ניו יורק, אנחנו בטח נטוס לקובה.
כן.
ורפאל סיפר להם בשלב הזה, כזה מספר להם ציפור החיים שלו, מספר להם על התקופה שלו בווייטנאם, על זה שהצבא גנב לו כסף, על זה שהוא ניסה לשדוד את השקם, שהוא אמור ללכת לכלא, ממש כאילו כל הסיפור. הוא הלך לנוח קצת במחלקה ראשונה.
הלך לנוח פשוט.
כן, פירסט קלאס, אפשר, יש לך כאילו את הפסיליטיז, והוא הכין לעצמו קוקטייל של וויסקי וג'ין, שזה לא קוקטייל.
לא, מה זה?
הטייסים הבהירו לרפאלה שהמטוס לא מצויד מספיק בשביל לטוס מעל הים. בינתיים הוא לא חשף את התוכניות שלו וזה, בינתיים אנחנו טוסים רק לניו יורק, אבל שתדע, המטוס הזה לא מוכן לטיסות מעל הים, וגם אנחנו, הצוות, אין לנו הכשרה לטיסות כאלה. אנחנו, יש לנו הכשרות רק לטיסות פנים ארצות הברית, כאילו. אז רפאלה אמר, שמעו, צריך למצוא לזה פתרון, כי אני ארצה לטוס מעל הים, אז הטייסים דיברו בקשר עם הרשויות, והרשויות כזה, טוב, אז בניו יורק נביא לכם שני טייסים בינלאומיים, שיבואו וישתלטו על הטיסה.
מה זה הטרלול הזה?
זה הכל רגוע.
עוד שאגב, כאילו הדבר המתבקש לעשות באירוע הזה, זה שהשני הטייסים הבינלאומיים, הם בעצם יהיו איזה מסתערבים כזה, שפתאום...
אז לא, מדובר בטייסים.
אבל הם ממש אמרו, טוב, נזרום עם זה.
כן, עכשיו בבוקר המטוס נחת בשדה התעופה JFK בניו יורק, ממש כאילו בפינה של שדה התעופה, והוא דורש כזה שכולם יתרחקו, שאף אחד לא יתקרב, חוץ מהצוות שאמור להגיע לתדלק. זה היחידים שהוא מרשה להם להתקרב. אבל ה-FBI נורא רצו לסיים את הסיפור הזה שם, כי הם פחדו שמשהו יקרה בטיסה הבאה, עד אז, בעצם, הם חוששים שזאת הולכת להיות הפעם הראשונה של חטיפת מטוס אל מעבר לים. Mm-hmm. כאילו, עד עכשיו, כל המטוסים שנחטפו בארצות הברית נשארו ביבשת אמריקה.
כן.
וזה, הם פוחדים שזאת תהיה הפעם הראשונה, והם לא יודעים איך להתמודד עם זה, כאילו. עכשיו, 100 סוכנים של ה-FBI הגיעו לשם, והתלבשו כולם במדים של הצוות הטכני של שדה התעופה.
כן.
במטרה להתגנב, כאילו, למטוס. אז החבר'ה האלה, כאילו, מתחילים להתקרב, מתחילים להתקרב, ואז שני סוכנים ממש מגיעים, כאילו, צמוד למטוס, והטייס דונלד קוק פותח חלון, דלת, משהו של המטוס, ומתחיל כאילו לדבר עם הסוכנים. והסוכנים כזה, תביא אותו רגע, תביא את החוטף רגע לחלון.
כן.
ורפאל כזה, אני לא מטומטם, אני לא רוצה לתת לכם הזדמנות לראות בי.
כן.
לא תודה. ועכשיו... הוא קולט שיש בעצם שני סוכני FBI שם, וכנראה שהם לא לבד וזה, והוא מתחיל להיות כאילו ממש עצבני ולחוץ, כאילו כל הקטע הזה שהיה רגוע ונחמד ושיחות חולין וזה, הוא כאילו מאבד את זה לגמרי. פה הוא ממש מתחרפן, והוא מתחיל לדבר על כאילו אולי לירות בצוות. אז דונלד קוק צעק מהחלון על הסוכנים, תתרחקו מהמטוס, מהר. עוב מפה, הבן אדם היה רגוע עד עכשיו, הרסנו כן. הכל. והסוכנים כזה, אנחנו נלך מתי שבא לנו, אוקיי? עכשיו, קוק סיפר מאוחר יותר שדרכי הפעולה של סוכני ה-FBI בניו יורק היו מסוכנות מאוד. הוא אמר, הם עשו את כל הטעויות שאפשר, הם כמעט גרמו למותנו. ישבנו במטוס הזה במשך 6 שעות עם הבחור הזה, שהתחיל משוגע ולחוץ והפך מהר מאוד לצעיר, לגבר צעיר נעים ורגוע, עם חוש הומור. האידיוטים האלה קיבלו החלטות בחוסר אחריות, בלי שום בסיס, וכל האמון והכבוד ההדדי שהשגנו איתו נהרסו לחלוטין. ואז נפלט כדור מהרובה של רפאלה. בטעות.
פשוט נפלט.
נפלט כדור. במזל, כאילו זה נפלט לתקרה כאילו של המטוס, במזל לא פוצץ איזה מיכל חמצן, שהיה כאילו מפוצץ את המטוס וזה. ובהתחלה לא ידעו כאילו, הצוות וזה לא ידעו שהכדור נפלט בטעות. הם חשבו שהוא יורה באוויר כדי להפחיד. אז דונלד קוק צעק שוב על הסוכנים, עופו מפה, אתם הורסים הכל, אנחנו ממריאים עכשיו, לא אכפת לי כלום.
וואו.
אז בשלב הזה, כבר יש כאילו איזה שורה של סוכני FBI כזה שמתקרבים למטוס, ושני הטייסים הבינלאומיים כזה דוחפים אותם הצידה ורצים למטוס. עולים למעלה.
מופרע, באמת, מופרע לגמרי.
והמטוס ממריא, מניו יורק לרומא.
אבל מה עם דונלד קוק? הוא נשאר במטוס?
כל הצוות נשאר שם, פשוט עכשיו יש עוד שניים.
מטורף.
אז הם ממריאים לרומא, עכשיו זה כאילו גלוי ופתוח. שני הטייסים החדשים מטיסים את המטוס, שאר אנשי הצוות נמצאים איתם בתא הטייס, עכשיו בגלל שהווייב עכשיו מתוח והוא לחוץ מאוד וזה, אז כל אנשי הצוות בתוך תא הטייס עם הידיים מאחורי הראש. בהתחלה האווירה קצת מתוחה וזה, אבל דונלד קוק ורפאל הם מדברים, וקוק כאילו מרגיע אותו, הם עושים שיחה של איזה 20-30 דקות, מצליח להרגיע אותו, וחוזרים להיות נינוחים, והכל פתאום סבבה שוב. וקוק מסביר לו, שמה, לא היה לנו שום קשר לבלגן הזה שה-FBI עשו לך, אנחנו לא קשורים לזה, אנחנו ממש לא היינו רוצים שזה יהיה ככה.
ACAB, אחי, זה לא... אנחנו, יש לנו דיבור, יש לנו דיבור. כאילו.
מרגיע אותם, ואומר לרפאל, שמה, כל העצירה הזאת וזה, בסוף לא קרה כלום, לא תדלקנו. צריך לתדלק לפני שתשים לרומא. אז הם החליטו לעשות עצירה בעיר בנגר, במדינת מיין.
וואו, זה שם נהדר.
בנגר מיין.
שם נהדר לעיר.
כן. אז בינתיים הסיפור על החטיפה וכל הבלגן שהיה בניו יורק וזה, זה מגיע לחדשות, כאילו, ברחבי ארצות הברית, כולם בטירוף על זה, מלא עיתונאים וצלמים מגיעים לשדה התעופה, כאילו, בבנגר, וגם מאות סקרנים מקומיים שסתם רצו לבוא לראות איך מטוס חטוף נראה, כן. או משהו. ו-75 שוטרים מגיעים למקום רק בשביל להרחיק אנשים.
בטוח שלא התקרבו לחלוטין. למטוס. כל דבר זה אטרקציה אצלם.
כן, אז רפאלה, כאילו הם בבנגר שהם בשדה התעופה, ורפאלה מסתכל, אתה יודע, הוא חייל והוא עבר בווייטנאם וזה, הוא יודע לחפש צלפים וכל מיני כאלה, הוא רואה שני אנשים בחלון של איזה בניין סמוך, והוא עולה בקשר והוא אומר, או שתעיפו את שני האנשים האלה משם, או שאני מתחיל לראות פה. מיד אחרי זה, החבר'ה נעלמו מהחלון.
קופלו.
כן. עכשיו, המטוס ממריא, והם החליטו לעשות עצירה באירלנד שוב כדי לתדלק, כי זה עדיין, זה מטוס קטן, אין מספיק דלק, אין מספיק מקום לדלק בשביל להגיע עד לאיטליה. רפאלה ודונלד קוק יושבים במחלקה הראשונה של המטוס, עם הרובה ביניהם, יושבים שם, מספרים אחד לשני סיפורים. רפאלה שאל את קוק, תגיד, יש לך ילדים? וקוק אומר, כן, אני נשוי עם ילדים. בפועל הוא רווק, אין לו ילדים וזה, אבל הוא חשב...
שזה יעזור לו.
כן, שזה יעורר סימפתיה, שאם יהיה איזה בלגן, אז אולי החוטף ירחם עליו או משהו. והוא אומר, כן, בעצם כל הצוות פה נשוי. שתדע.
כן?
כן. כולם פה נשואים. בפועל, רק אחד היה נשואי מכל האנשים שהיו שם. באיזשהו שלב, רפאלה הלך לשירותים, השאיר את הרובה שלו שם.
מה זה הדבר הזה? איך בן אדם כזה דביל צריך להגיע כזה מרחק, כאילו?
משאיר את הרובה שלו שם,
כן.
חוזר, לוקח את הרובה חזרה. אף אחד לא נגע בזה.
וואו.
ואחרי זה, כאילו, שאל את קוק, תגיד, השארתי את הרובה פה, מה, למה לא... למה לא עשיתם עם זה משהו? וקוק פשוט אמר לו, אני לא רוצח, אני לא מתכוון לראות בך.
יפה.
גם הדיילת טרייסי קולמן בילתה הרבה זמן בשיחות עם רפאלה, והוא לימד אותה, הייתה שם חבילת קלפים, אז הוא לימד אותה לשחק סוליטר.
האם היא התאהבה בחוטף?
הדבר היחיד שאסור לה.
כן.
עכשיו, לא היה ממש אוכל על המטוס, הדבר היחיד שהיה שם, אתה יודע, טיסה קצרה וזה, לא תכננו ארוחה.
אוכל מגיל גם.
הדבר היחיד שהיה שם זה קאפקייקס.
קלאסי.
שזה מצוין, כי עכשיו אנחנו ב-1 בנובמבר, זה יום ההולדת של רפאלה. הוא בן 20.
איזה יופי.
כן, הם לא חגגו.
איך הכל מסתדר.
לא חגגו, אבל זה נחמד.
לא חוגג. לא. כמו שמשחקים נגד האקסיט.
כן.
נראה את הידיים.
אבל זה סימבולי כזה. כן. המטוס נחת באירלנד, הם תדלקו מהר, תוך חצי שעה הם כבר היו חזרה באוויר, בדרך לרומא, ולקראת הנחיתה ברומא, רפאלה הסביר למגדל הפיקוח, שוב, אני רוצה לנחות כמה שיותר רחוק מכולם, להיות ממש בפינה של שדה התעופה, אף אחד לא מתקרב, הדבר היחיד שאני רוצה, תביאו לי שוטר אחד, לא חמוש, עם רכב, שיבוא, כדי שהוא יוכל, כאילו, לנסוע משם.
אוקיי.
רפאלה הציע לאנשי הצוות, שומעים, אני עם רכב, אני עם שוטר פה עם רכב, אתם רוצים שאני אסיע אתכם למלון?
אתם צריכים טרמפ?
והם כזה, לא תודה.
כאילו, נראה שהוא בעצמו לא ממש מבין את האירוע שהוא יצר.
חטפת מטוס, ברח החוצה מארצות הברית, הכל סבבה.
טוב, כאילו נגמר יום עבודה כזה, נגמר איזה אוף סייט, והם כזה, טוב, ואיך אתם גאים? אתם צריכים כאילו...
שטויות, זה כאילו, כמו שאמרנו, כל פחות משבוע נחטף מטוס פה, הכל סבבה.
זה לא אישי או משהו כזה,
ועכשיו זו רשמית חטיפה שוברת שיאים. קודם כל באמת, חטיפת המטוס הטרנס-אטלנטית הראשונה, וגם החטיפה הארוכה ביותר, זה 19 שעות שהמטוס חטוף, ו-11,000 קילומטרים.
עשה דרך עם המטוס.
כן. עכשיו, רפאלה אומר לדונלד קוק, הם כזה עוד רגע נוחתים, והוא אומר לדונלד קוק, שמע, אני מצטער, אני מקווה שלא יעשו לכם בעיות עם כל הסיפור, אני מקווה שלא ייחסו עליכם, שלא ניסיתם לקחת לי את הרובה. והוא אמר כזה, עשיתי לכם הרבה בלגן. וקוק אמר לו, אנחנו יודעים שזה לא אישי.
וואלה.
כן. אז המטוס נוחת, ומיד מגיע לשם רכב אלפה רומאו, כי זה איטליה.
ברור.
אלפה רומאו עם שוטר מהמכס.
It's me!
Hey! Who needs a ride?
באמת עם הצברון כזה, ברור.
ג'ל אחורה. קיסם אולי?
זה בעצם קריס מהסופרנו שהגיע כזה.
השוטר יוצא מהרכב, והוא עולה למטוס עם הידיים באוויר כזה, מראה שהכל סבבה, רפאלה מסתכל, בודק שהוא לא חמוש, לא חמוש, הכל בסדר. רפאלה פנה לדונלד קוק בפעם האחרונה, ואומר לו, היה שלום דון, אני מצטער על כל הבלגן שעשיתי. ואז הוא, רגע לפני שהוא יורד מהמטוס, הוא מבקש מקוק את הכתובת שלו. הוא אומר, אני רוצה לשלוח לך מכתב, עם הסבר ממש מפורט ורציני על מה קרה פה ולמה זה קרה, פליז. סבבה.
וואו.
רפאלה והשוטר נכנסים לרכב, רפאלה יושב במושב האחורי, מכוון את הרובה שלו כאילו על השוטר.
מופרח, כן.
ואומר לו, אנחנו נוסעים לנפולי.
טוב.
נוסעים לנפולי. בינתיים, עיתונאים מראיינים את אנשי הצוות, כאילו ששוחררו בעצם מהמטוס, ודונלד קוק אמר שרפאלה סיפר לו שהוא מתכנן לברוח לאיזה יער ולהישאר שם עד שיתפסו אותו. עכשיו, העיתונאים שאלו את קוק כזה מלא שאלות על הטיסה והחטיפה וזה, ואז הם פונים לדיילת טרייסי והם שואלים אותה, הגשת לו משקעות בזמן הטיסה?
מה זו השאלה הזאת?
היא דיילת, זה מה שהיא עושה. ולא התאהבת, נכון?
לא התאהבת או משהו, נכון? בינתיים היא כזה מסתכלת עליו, הוא נוסע אל האופק, ברקע משמיעים, איך אפשר שלא להתאהב בך? והיא כזה,
אוי.
רפאלי.
או מאמא מי.
כולם מדברים איטלקית עכשיו באירוע הזה.
כן, כל האמריקאים האלה יודעים איטלקית עכשיו.
בהחלט.
עכשיו, במהלך הנסיעה יש ארבעה רכבים של משטרה, כאילו שנוסעים אחריהם. ובכל פעם שאחד הרכבים האלה מתקרב יותר מדי, רפאלה כזה מוציא את הרובה מהחלון. והם כזה, אוקיי, 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 ומתרחקים.
זה מספיק בשביל שיתרחקו.
ואז הוא נתן לנהג הוראות כזה, לאן לנסוע ואיך לנסוע וזה, וכזה, תשרוף את הרמזור האדום הזה וכזה, ומצליחים לאבד כאילו את הניידות שמאחורי.
וואלק.
בערך 10 קילומטרים מחוץ לרומא, רפאלה אומר לנהג, הם עוברים כזה ליד איזה יקב, והוא אומר לו, תעצור, תעצור פה, והוא יצא מהרכב והתחיל לרוץ.
בסדר.
נעלם. מאות שוטרים הגיעו לאזור.
מאות?
כדי, מאות שוטרים הגיעו כדי למצוא אותו, היו שם מסוקים, כלבים, ממש סיפור היסטרי. אחרי איזה 5 שעות, מצאו את הרובה והתחמושת שלו באיזה צריף נטוש שם, אבל אותו הם לא מוצאים. בינתיים, בכנסייה הסמוכה, הייתה תפילה ענקית, כי זה יום כל הקדושים. זה כאילו אחרי...
החלל.
אחרי הלווין, זה כאילו, כן, All Saints Day קוראים לזה. על שם הלהקה, כמובן.
כמובן.
אז הכנסייה כאילו...
באיטליה הקטע של הקדושים הוא כאילו, הוא מאוד מאוד חזק,
כן,
אני חושב.
כן, נכון.
יש, אני לא זוכר בדיוק, יש להם כל הזמן משהו שקשור ליום של קדוש כזה או אחר.
כן, זה כאילו משהו שקורה, כן.
כן, כן.
אז הכנסייה כאילו מפוצצת באנשים, וכולם כזה לבושים יפה לתפילה וזה, חוץ מאחד שיושב מקדימה עם מדים של מרינס.
לא נטמע כל כך.
כן. אז הכומר של הכנסייה כזה מתקשר למשטרה, הוא שמע קצת על האירוע וזה, וכמה שוטרים נכנסים לכנסייה, ורפאלה רואה אותם, והוא כזה בורח, וכאילו מצליח לצאת החוצה ומתחיל לרוץ, ואחד השוטרים כזה מדביק אותו ומתקל אותו לרצפה. ובמהלך המעצר, רפאלה צעק, חברים, למה אתם עוצרים אותי? לא עשיתי כלום. באיטלקית.
כן.
כזה, פייזן, פרקי מי ארסטי.
ככה. כן. בדיוק, מילה במילה.
אני די מתוח שכן.
וואלה. מישהו פה השקיע בדואולינגו לאחרונה.
לא באיטלקית, לא אבל באיטלקית. אני מודה. אני עושה קורס פינית בדואולינגו.
כבר הרבה זמן.
כן, כבר איזה... כן, כבר קרוב לשנתיים נראה.
דנק.
או גד. רפאלה נלקח לחקירה ברומא, לא התקדמתי הרבה, אני חייב להגיד, זה דואלינגו, זה לא עובד כל כך טוב. כן, נקודת
הפתיחה שלך הייתה שכבר ידעת את ההמנון.
נכון. לא ידעתי כל כך מה המילים, ידעתי מה המשמעות הכללית.
כן.
אבל, כן, עזוב, דיון אחר. קיצר, אז לוקחים את רפאלה לחקירה ברומא, ואחרי שעתיים של כזה חקירה כלילה, באווירה טובה, הם כזה מדברים ברגוע, מעשנים סיגר.
כמו גברים.
כן, כל סבבה. ואז רפאלה יצא החוצה לדבר עם התקשורת.
מה זה שטויות האלה?
איטליה, הוא
בחקירה.
כן, הכל סבבה. כולה חטף מטוס.
אתה אומר את זה בכזה ברגיל.
זה קורה כל הזמן.
הוא יצא רגע מהחקירה, כינס מסיבת עיתונאים. ואמר, עכשיו אני פנוי לענות לשאלות שלכם.
לא כינס, כאילו העיתונאים הגיעו לדבר איתו.
תכף אני אחזור למעצר.
והוא מעמיד פנים שאין לו מושג מה רוצים ממנו, כאילו לתקשורת לפחות. בחקירה הוא סבבה, אבל לתקשורת הוא כזה, איזה חטיפה, מה חטיפה? פה זה איטליה?
מה?
ממש כזה.
גז לייטינג במקסימום.
כן, אז מפקד המשטרה אמר לעיתונאים, לדעתי הוא חטף את המטוס כי הוא לא מאמין במערכת המשפט האמריקאית, כאן הכל יותר הוגן ונינוח, והוא מרגיש הרבה יותר בטוח. הוא בחור צעיר, הוא ילד.
מה? הם הולכים כאילו להחליק לו את זה? אני לא מבין.
הם ממש כאילו מסתכלים על זה בהכל סבבה. בינתיים האמריקאים מוציאים נגדו צו מעצר כאילו על חטיפת מטוס ולקיחת בני ערובה וזה, והם דורשים שאיטליה תסגיר אותו באופן מיידי.
אמריקאים לא צוחקים.
לא.
לא, הם רציניים, אין מה לעשות.
עכשיו, אבא של רפאלה, שקוראים לו כמובן לואיג'י, כאמור חזר לגור באיטליה והוא חולה סרטן וזה, אז הוא נוסע לרומא כדי לבקר את הבן שלו, הוא סיפר לעיתונאים ברומא, כולם פה מברכים אותי, אני כמו סלבריטי ברומא, כשאני אראה את הבן שלי, אני אתן לו מכה חזקה באוזן.
כמו שאפשר לצפות.
כן. עכשיו, בינתיים רפאלה התראיין לעיתון, הפעם הוא אשכרה מדבר, והוא אומר, שמעו, $200 שנגנבו ממני במרינס.
שרת אותו לגמרי.
הוא אומר, זה היה מאוד חשוב לי, הוא מסביר פעם ראשונה, כאילו, למה זה היה לו כל כך חשוב. הוא תכנן לטוס לאיטליה, לבקר את אבא שלו החולה,
כן.
ובדיוק הסכום הזה זה מה שהיה חסר לו, כאילו, בשביל לשלם על הטיסה. אז כאילו, הוא ממש לקח את זה כפגיעה סופר רצינית,
אז
כאילו.
אז הנה, הוא עלה על טיסה באיזה $15, ולקח אותה לאיטליה.
קל.
זה העניין כלכלי נטו.
אז עכשיו הוא הפך לכאילו גיבור תרבותי באיטליה.
ברור, הוא בא בשביל אבא שלו, החולה.
בדיוק, זה מקסים.
כן.
והמשפט... פייזן, פרקי מי ארסטי,
כן.
הפך לכאילו משהו ויראלי, אשכרה שמו את זה על, כאילו מכרו טישרטים עם המשפט הזה, זה בכל העיתונים, זה ברדיו, זה בטלוויזיה, כאילו זה הופך לדבר. אז בגלל כל הרעש התקשורתי מסביב לזה, וכל התמיכה בבן אדם, וגם כאילו האיטלקים שמו על צו המעצר שיש לו בארצות הברית, וכאילו, האשמות חמורות וזהו, כאילו, יכול לקבל עונש מוות על הדבר הזה.
מה?
אז האיטלקים מחליטים פשוט לא להסגיר אותו לארצות הברית.
תשמע, בקטע פוליטי נקרא לזה, זה מאוד לא פופולרי לשלוח לארצות הברית את הילד האיטלקי שרצה לסך הכל להגיע לאבא שלו החולה.
בדיוק.
היה לו סיפור טוב.
אז 18... נתון צד, ב-18 הימים שאחרי האירוע, 6 מטוסים נחטפו בארצות הברית.
הממוצע קצת עלה.
כן, קיבלו קצת השראה, כן. כנראה מהסיפור. עכשיו, במשפט באיטליה, רפאלה זוכה מכל האשמות נגדו חוץ מאחת, החזקת נשק באופן לא חוקי. הוא נשפט ל-7.5 שנים בכלא האיטלקי.
מה?
אבל אז הוא הגיש ערעור, והם כזה, אוקיי, אתה צודק.
שנה.
ישב שנה וחצי, ישב שנה וחצי בכלא האיטלקי ויצא החוצה.
לא יאמן.
הוא קיבל כל מיני הצעות להשתתף בסרטי קולנוע, שוב, הוא חתיך, צעיר, שזוף, מגניב וזה. בסוף זה לא יצא לפועל. הוא עבד בתור ברמן בנפולי, ושם הוא התחתן עם הבת של הבעלים של הבר, שהוא הכיר אותה עוד מהילדות שלו באיטליה, ואחרי זה הוא פתח פיצריה בשם הייג'קינג.
די, נו, באמת. בואו לחטוף איזה פיצה.
כן, לחטוף איזה משהו בדרך. ב-1980 הייתה עוד רעידת אדמה מאוד רצינית באזור של מליטו אירפינו, והעיר כבר נהרסה לחלוטין, ממש היו צריכים כאילו להוריד את כל הבניינים שנשארו לעמוד בשביל להקים משהו מחדש. היום אגב גרים שם בערך 1,700 איש, והמספר כל הזמן יורד.
עיר פינו. עיר פינו את העיר. זה משם.
וואו. כל הכבוד.
היה גם משהו על מיליטו, אבל ויתרתי על זה. אולי למלט.
יפה. זה ממש נגע בי, מיליטו. עכשיו, רפאלה, ברגע שרעידת האדמה הזאת קורית, הוא חי בנפולי, הוא כבר לא שם, אבל הוא אחד מהאנשים שהגיעו ישר כדי להעניק סיוע למקומיים.
גיבור מקומי.
כן, מלא אנשים מזהים אותו ומתלהבים מזה שהוא בא ואומרים לו תודה וזה, והוא התראיין לעיתונים ואמר, אני לא סומך על מוסדות, אז אני בא לסייע בעצמי. אני יודע איך זה כשאנשים לא עומדים בהבטחות שלהם. אני מאוד שונה ממה שהייתי פעם, ואני מצטער על מה שעשיתי לאנשים המסכנים שהיו שם במטוס.
חמוד.
בשנת 1982 הסתובבה שמועה מאוד רצינית באיטליה, היא יצאה סרט First Blood, משחק הדמים,
כן.
רמבו,
כן.
והייתה שמועה באיטליה, שרמבו מבוסס על רפאלה מניקיאלה.
מה?
זה לא נכון.
ברור.
אבל הוא ממשיך לטעון ככה.
הוא אני, זהו, זה עליי.
כן. ב-1985 אשתו של רפאלה מתה במהלך הלידה, וגם התינוק לא שרד. המוות נגרם בגלל רשלנות רפואית. והוא כועס ממש עוד פעם, המוסדות.
סמכויות, כן, הרשות.
יש פה בעיה, אז הוא החליט לתקוף כנס רפואי שנערך ליד רומא, ממש כאילו קנה כלי נשק בשביל לבוא ולהסתער שם. הוא סיפר, קראתי לזה הפרויקט. החלטתי שהדרך היחידה לשנות דברים היא בכוח. הוא רצה כאילו שהקהילה הרפואית תיסע באחריות על מקרים כאלה של רשלנויות רפואיות וכאלה. אבל בזמן שהוא מתארגן כדי לבצע את הטבח הזה בכנס הרפואי הזה, הוא פגש איזה חבר חדש בשם טוני.
טוני, כן, ברור.
שטוני היה נוצרי אדוק, והוא נתן לרפאלה ספרי דת והקריא לו פסוקים מהברית החדשה וכאלה. ואז רפאלה קרא פסוק מתוך הבשורה על פי לוקס.
אוקיי. Okay.
אבי, סלח להם כי אינם יודעים מה שהם עושים. וזה כן. שינה אותו.
זה שינה אותו.
כן. הוא החליט לוותר על כל הרעיון.
וואלה.
ירד מזה.
מזל שהוא לא קרא את הפסוקים כזה מספרות זולה. הוא היה שם, היה מאבד את זה עליה.
Strike down! כן, נכון. אז כאילו הוא ויתר על זה והכל סבבה. בשנת 1999, רפאלה גילה שכבר אין נגדו צווי מעצר בארצות הברית, התיישנות וזה, אז הוא החליט פשוט לחזור חזרה לאמריקה.
כן.
אז הוא חוזר, ומשתקע שם.
תשמע, עבר מלא זמן, הוא גם לא הרג אף אחד.
כן.
כן, הוא עשה להם איזה יממה בסה, כן? אבל כאילו בסוף, וזה...
היה מפחיד, הפריע כאילו, אתה יודע... ממש כאילו הקפיץ מלא סוכני FBI לסיפור הזה.
כן, אבל שוב, זה לא היה אישי.
נכון.
אז די, די.
הכל סבבה.
שחררו. כן.
באוגוסט 2009, רפאלה, אחרי שהוא פנה לכל אנשי הצוות מהמטוס, הוא נפגש עם שניים מחברי הצוות שהוא חטף, הדיילת שרלין וטייס המשנה ונזל וויליאמס, שזה אחלה שם.
איזה מוזר.
שאר חברי הצוות סירבו, ורפאלה מאוד נעלב מזה שדונלד קוק לא רצה להיפגש איתו. לשניים שכן נפגשו איתו, בהתחלה היה קצת מתוח וזה, ואז השיחה נרגעה, וכזה סיפר להם.
אני הייתי נפגש איתו.
וזה, ברור. ובסוף הוא נותן להם ספרים, כאילו את הברית החדשה, עם הקדשה, שהוא כזה, אני מאוד מצטער על מה שעשיתי וזה, ואז בסוף הציטוט שוב, אבי סלח להם כי אינם יודעים מה שהם עושים. בכבוד רב, רפאלה מניקיאלו. הם לוקחים את זה איתם. רפאלה התחתן מחדש ועבר למונטריאול בקנדה. אשתו רוזינה מתה בספטמבר האחרון, ספטמבר 2023, הוא עדיין חי, הוא בן 74 היום.
שקרה.
בשנת 2022, היא יצאה עליו סרט תעודי באיטלקית, שנקרא Kill Me If You Can.
קצת כמו Catch Me If You Can,
כן,
אבל
בדיוק.
כאילו גם שם מטוסים וזה, אבל
וזה באנגלית, לא הבנתי, הסרט באיטלקית כן. וזה, ורפאלה כאילו שם מספר את סיפור החיים שלו, ואת הסיפור של החטיפה וזה, זהו. רפאלה מיניקיאלו.
יפה מאוד. גם חשבתי על זה מקודם, שהוא קרא לפיצריה הייג'אק, שזה mm-hmm. כאילו גם, זה באנגלית.
נכון.
אבל הוא גם, בסדר, הוא היה תיכוניסט עוד בארצות הברית, כאילו הוא
כן, חי שם כמה שנים, כן. והיה במרינז וזה, הוא כאילו
כן.
חי את התרבות המקומית.
האם הוא שם. קיבל מתישהו אזרחות אמריקאית? זה מעניין.
לא הצלחתי למצוא, אבל אני מניח, שמה, הוא שעה שם הרבה מאוד זמן, עד שהוא עבר למונטריאול.
יש מצב.
סיכוי טוב.
סגר מעגל.
כן. זהו, זה באמת, כאילו, חטיפה מאוד יוצאת דופן.
מאוד.
מאוד. זהו, זה
היום אתה אפילו לא יכול לעלות עם בקבוק מים לטיסה.
כן.
אז אתה יכולת לעלות עם נשק סיני שאספת בווייטנאם.
לא, זה חכה, הכל סבבה.
כן, הוא אמר להם.
כן, מה הוא צריך?
תמיד חשבתי על זה, כשאתה מגיע לאיזה קניון או איזה מקום, והמפתח שואל אותך, יש נשק? הנה, הוא שואל אותך. זאת אומרת, תגיד לו כן.
כן.
מה עכשיו? אז אתה לא
מה באמת קורה? אתה צריך להפקיד את הנשק
אפשר? האמת היא שהוא פשוט בוחן את התגובה שלך גם, קודם כל. אם יש לך נשק, אז הוא יכול להגיד לך, תשמע, אתה לא יכול להיכנס לפה עם נשק, אם אתה נושא אותו ברישיון וכאלה. זה פחות או יותר העניין.
אוקיי, אבל אני עם נשק, ואני רוצה להיכנס. לא תיתן להיכנס?
אז הולכת להיות לנו פה בעיה.
המבטחים האלה לא נראים לי, אתה יודע, לוחמי קומנדו, זה ככה, בדרך כלל.
איך קוראים לו? שימון בן ה-78 בגן העיר. הוא שואל קרבות ותיק.
הולך למטווח לפחות פעם בשנתיים, אל תראה אותו.
לפחות. גם לא יותר מזה.
כן.
הוא לא היה שולף באמת, אתה יודע, את האגרופים של החוצה וכזה.
אז הוא יקרת את החוצה.
אתה לקחת את זה, בואו, בחור קשוח.
תהיה לך פה בעיה, סי.
כן.
I'm gonna give you what's for.
לגמרי, what's for.
כל המאבטחים פה.
Open up a can of whoopass, סוני.
שלום סטיב אוסטין.
Can of whoopass. איזה שטויות.
טוב, אז זה היה עוד פרק של
מה יש בזה?
ובוא נסכם עניינים ותגיד להם מה שצריך.
כאמור, מי שרק הזינה או הזין לנו, אפשר לצפות גם באפליקציית רלוונט שזמינה להורדה בחנויות האפליקציות, וגם אפשר לצפות בערוץ רלוונט באפיק 22, ב-YES פלוס ובסטינג פלוס. אפשר למצוא אותנו בסושל, אנחנו בפייסבוק, בטוויטר, באינסטגרם, בטיק טוק. תחפשו פשוט מה יש בזה, בפייסבוק זה נקרא מה יש בזה הקבוצה. רעיונות לפרקים אפשר לשלוח למייל שלנו, ideas@myeshbeze.com, וכאמור, פודקאסטים, אנחנו בכל האפליקציות, חפשו מה יש בזה. יש גם מה יש בזה הארכיון, הפרקים הישנים, אבל מי שרוצה את החדשים, נשאר ככה up to date, פשוט מה יש בזה. יעקב, מודה לך מאוד.
תודה לך, ידידי.
עד הפעם הבאה.
יאללה ביי!